הספר קיצור תולדות האנושות של יובל נוח הררי הוא אחד הספרים הכי פופולריים בעולם בשנים האחרונות, והוא מספר את הסיפור של ההיסטוריה של האנושות, ועל הדרך מעלה כמה רעיונות וטענות שקשורות לאמונה ומדע, ואני רוצה להתייחס לכמה מהן היום.
שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט אבולוציה זו לא מילה גסה. הפודקאסט למי שהאמונה שלו הולכת יד ביד עם המדע. אני יהודה סמואל, בוגר ישיבת הסדר ובוגר תואר בביולוגיה, ובפודקאסט הזה נעסוק באמונה, מדע וכל מה שביניהם.
אז לטובת מי שלא קרא את הספר, אני אעשה תקציר די זריז של הנושאים המרכזיים בו. הספר מחולק לארבעה חלקים. החלק הראשון מדבר על המהפכה הלשונית. בעצם האדם התפתח מתוך בעלי החיים, והררי קורא גם לשאר ההומינידים בני אדם. גם אנחנו, גם הניאנדרטלים, כולנו בעצם בני אדם, לשיטתו. ובשלב מסוים, הומו ספיאנס למד לדבר, והיכולת לדבר אפשרה לאדם להעביר כמויות גדולות מאוד של מידע, יותר מאשר מה שבעלי חיים יכולים בתקשורת שיש להם, וגם לארגן שיתופי פעולה בין מספרים גדולים של אנשים, להמציא כללי התנהגות חדשים, לשנות את הכללים בצורה מהירה, וזה מה שבסופו של דבר אפשר להומו ספיאנס להיות המין שכבש את שאר העולם והכחיד הרבה מאוד מינים. החלק השני של הספר מדבר על המהפכה החקלאית, והוא מספר איך האדם ביית צמחים כמו חיטה, אבל בעצם מה שקרה זה שהחיטה בייתה את האדם, ולא האדם בייתה את החיטה. כי במקום להיות צייד לקט שיכול להסתובב בעולם, ובעצם צריך לנדוד ולחפש אוכל במקומות שונים, לפי העונות השונות ולפי תקופות עם אקלים שונה, כשנהיה קר הוא צריך לנדוד, וכשנהיה חם הוא צריך להתאים את עצמו. כשאדם הופך לחקלאי, הוא מקורקע, והוא צריך לבנות בתים ליד, השדות שלו, ובעצם החיטה היא זאת שגרמה לאדם לבנות את הבתים ואת הכפרים, ולהיות בעצם מתיישב קבע ולא נודד. ובחלק הזה הררי מדבר גם על הרעיון של סדר מדומיין, הוא בעצם רואה כל דבר שהוא לא טבעי, כל דבר שהוא לא ממש בעל הסבר מדעי ברור כסדר מדומיין. למשל, הוא נותן דוגמה של חברת פז'ו, שבעצם זו חברה שמבחינתנו היא קיימת רק בדמיון שלנו. גם אם נהרוס את כל המכוניות של פז'ו ולא יהיו שום רכבים של פז'ו בעולם, עדיין החברה תהיה קיימת. אבל לעומת זאת, מבחינתנו, אם שופט באיזשהו בית משפט עם הסמכות לעשות את זה, יחליט שחברת פז'ו מפסיקה להיות קיימת מסיבה מסוימת, אז חברת פז'ו תפסיק להתקיים, כי היא בעצם קיימת בדמיון שלנו. אז הררי בעצם מפתח את הרעיון הזה של סדר מדומיין, והוא מראה איך זה הבסיס להרבה אפליות בחברה. למשל, בין אליטות לשכבות חלשות, בין גברים לנשים, כי אנחנו מדמיינים שיש הבדל מסוים, גם אם אין לזה הסבר ביולוגי, ואנחנו יוצרים מזה הבדלים בחברה שלנו. החלק השלישי בספר נקרא עולם אחד, תרבות אחת, והוא מדבר על סדרים אוניברסליים כמו כסף, שהוא בעצם מתבסס על הסכמה בין אנשים שיש ערך למטבע שמשתמשים בו, והוא מדבר גם על אימפריות, בתור סדר אוניברסלי, וגם על דתות. לשיטתו אין הבדל בין אידיאולוגיות לדתות, כי מבחינתו כשגוזרים חוקים וכללי התנהגות שמחווים בני אדם מתוך עקרונות על אנושיים, כלומר עקרונות לא טבעיים במרכאות, לא ביולוגיים, המשמעות של זה זה דת. אז מבחינתו גם ההומניזם, שהיו לו כמה ביטויים במאה ומשהו שנים האחרונות, כמו הומניזם סוציאליסטי, שמדבר על שוויון, והומניזם נאצי, שמדבר על אנשים שנחותים ואנשים שהם על אדם, גזעים שהם יותר טובים בגזעים אחרים, וגם על הומניזם ליברלי שמדבר על חופש של האדם. ובעיניו כל האידיאולוגיות האלה לא מתבססות על איזושהי עובדה ביולוגית אמיתית. אם אנחנו אומרים שכל בני אדם שווים, אנחנו לא יכולים להוכיח את זה בעזרת כלים מדעיים, ולכן זה בעצם טענה על אנושית, לא טבעית, ולגזור ממנה חוקים שמחייבים אותנו וכללי התנהגות שאנחנו צריכים להתנהג לפיהם, זה בעצם ליצור דת. החלק הרביעי והאחרון בספר מדבר על המהפכה המדעית. לטענתו זאת הפנייה החשובה ביותר בהיסטוריה של האנושות, והיא החלה סביב שנת 1500. והוא אומר שהמדע המודרני מתייחד בנכונות שלו להודות בבורות שלו. ולכן אירופה שבה צמחה המהפכה המדעית היא זאת שיצאו ממנה האימפריות הקולוניאליסטיות שכבשו הרבה משאר העולם. כי בעצם הן היו מוכנות להודות, כמו שהמדע המודרני מוכן להודות, שהוא לא יודע הכל. מוכן להודות בבורות שלו. וגם האימפריות האלה בתקופה הזאת של המהפכה המדעית היו מוכנות להגיד, אנחנו לא יודעות מה יש בכל העולם. גם קולומבוס אמר, אני רוצה לגלות את הדרך להודו, ואז ככה הוא גילה את אמריקה, למשל, גם סביב שנת 1500. והוא מביא גם דוגמה של מפות שצוירו לפני המהפכה המדעית, שבהן רואים שהעולם, אפילו שהוא לא כלל את כל היבשות, תופס את כל המפה, ולעומת זאת מפות מהמהפכה המדעית והלאה באירופה מראות הרבה שטחים ריקים ובעצם הרבה מקום לגלות מקומות חדשים. ואז אחרי זה הוא מדבר בחלק הזה גם על המהפכה התעשייתית, והוא מדבר גם על השאלה של העושר, עושר באלף, של בני האדם, ומסיים גם עם השאלה מה יהיה הסוף של הומו ספיאנס. אז אני רוצה להתייחס לשלושה נושאים. הראשון זה הדיון של האם הדתות גרמו רק סבל בעולם, ובכלל כל הנושא של סבל שעולה הרבה בספר. השני זה הנושא של גזענות ביהדות, והנושא השלישי הוא הנושא של האם העם היהודי הוא אותו עם מלפני אלפי שנים, או שמדובר בעמים שונים לגמרי, כלומר, האם אנחנו יהודים באותו מובן שדוד המלך היה יהודי. לגבי הנושא הראשון, הרעיון שאפשר להבין די בקלות מהספר, שמבחינתו הדתות הן דרך של כמה אנשים לשלוט בהמון אנשים אחרים. בעמוד 216, בפרק שמדבר על דתות, הוא מתייחס למונותאיזם כשטיפת מוח וכתעמולה, אני מצטט אותו בביטויים האלה, כלומר הדתות רק הביאו רע לעולם. הדתות הן רק דרך של כמה אנשים, מיעוט קטן, לשלוט בהרבה מאוד אנשים אחרים. הם משקרים עליהם והם עובדים עליהם שיש איזשהו כוח עליון שישפוט אותם או שיעניש אותם או שאומר להם לעשות איזשהו סדרה של התנהגויות, והכל כדי לשלוט בהם וכדי להתעשר מהשליטה הזאת. ויכול להיות שזה נכון לדתות מסוימות בתקופות מסוימות, אבל כמי שמאוד מאוד חשוב לו שהאינדיבידואל, שהפרט לא יסבול שאנשים לא יגרמו סבל לאחרים, הספר נותן מעט מאוד קרדיט למונותאיזם, למרות שהמונותאיזם הוא זה שהביא לעולם את כבוד האדם. כמו שהרב זקס אומר בספר שלו שכבר ציטטתי בפודקאסט הזה, בכמה פרקים, השותפות הגדולה, הספר שמדבר על מדע ואמונה, הוא אומר בספר שהאמונה שהאדם נברא בצלם אלוהים הגיעה מהמונותאיזם, הגיעה מהתנך. אחרת, כל מה שיש לנו זה רק המוצא האבולוציוני שלנו, שלא מלמד אותנו על הבדל מהותי בין האדם לבין שאר החיות, כמו שאפשר פשוט להבין מהספר קיצור תולדות האנושות, אפשר פשוט להבין שההתפתחות של השפה היא בסך הכל מוטציה אקראית שהתרחשה באבולוציה ואפשרה לאדם להשתלט על העולם. ובהקשר הזה, הדאגה של הספר לסבל של חיות שנגרמו על ידי האדם, כמו בביות, כשאדם ביית את החיות, למשל את התרנגולת, אז התרנגולת הרוויחה, כמו שהררי אומר, היא הרוויחה כי יש המון המון תרנגולות, זה העוף הכי נפוץ בעולם. אבל מצד שני, כל תרנגולת סובלת כפרט, כאינדיבידואל, כי היא חיה בכלוב קטנטן, והיא מנוצלת עד תום לצרכים של האדם. אז אני שואל על זה, אם האדם הוא בסך הכל חיה ואין לנו את האמונה שהאדם נברא בצלם אלוהים, אז למה הוא גם צריך לדאוג לסבל של התרנגולת? הרי האריה לא צריך לדאוג לסבל של הזברה כשהוא טורף. ולכן, כיוון שברור שזה מגוחך, מה שאני אומר ברור, שכן צריך להיות לנו אכפת שהתרנגולת לא תסבול, אז אנחנו מסכימים שיש הבדל בין האדם לחיה, ואנחנו מסכימים שיש רמה מוסרית שהאדם נדרש לה. והשאלה היא מאיפה זה מגיע, וכשאין לנו את אמונה שאדם נברא בצלם אלוהים, אז זה פשוט צריך להגיע מאיפה שהוא, ולא ברור מאיפה, והספר קיצור תולדות האנושות לא מתיימר לענות על השאלה הזאת מאיפה. הוא אומר שכל הסדרים החברתיים הם מדומיינים. עכשיו אני רוצה להתייחס לטענה נוספת שעולה בספר. בפרק 8 הוא מדבר על היררכיות אנושיות. הוא טוען שכל ההיררכיות בחברות האנושיות מבוססות על דמיונות בעצם, על סדרים מדומיינים, כמו שהוא קורא לזה. ואז יש פסקה בעמוד 140 בתחילת פרק 8, שבה הוא אומר כך, ציטוט, זרמים שונים ביהדות מאמינים שיהודים עליונים על פני גויים, ושהסיבה לכך היא שאלוהים מלכתחילה יצר את נשמות היהודים כשונות ועליונות על פני נשמותיהם של הגויים. יהודים מחויבים למצוות רבות יותר, ומנגד נהנים מתשומת ליבו ומאהבתו היתרה של האל, מפני שהם באמת שונים מהגויים. לגרסתם, ההבחנות התכופות שעושה החוק היהודי בין יהודים לגויים, הן פועל יוצא של אותו הבדל אבסולוטי ואובייקטיבי בין נשמותיהם של יהודים לנשמותיהם של גויים. סוף ציטוט. אז אני רוצה להתייחס לזה ולהגיד, נכון, יש ביהדות אפליה בין יהודים לגויים, אבל לא רוצה לקרוא לזה גזענות. אני רוצה להגיד שהיהדות מדברת אל הצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, והיא רלוונטית אליהם, כי קודם כל היא לא דת, היא אמונה ששייכת לצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. ודווקא היהדות היא בעלת שורשים אוניברסליים, בניגוד להרבה אמונות עתיקות מאוד, שבהן אנחנו מוצאים כל מיני גזעים נבחרים שהם נבראו על ידי האלים והאחרים הם רק פסולת וכולי אצל היהודים. אנחנו מאמינים שבעצם המונותאיזם התחיל מתי שהוא, זה אדם הראשון, ובשלב מסוים זה עבר להיות שייך, האמונה של אדם הראשון בסופו של דבר הגיעה להיות שייכת למשפחה, שיש לה תפקיד בהיסטוריה של העולם, ובשום מקום אנחנו לא נמצא התייחסות כזאת כלפי גויים שאומרת גויים הם פחות טובים. יכול להיות שחזל בתקופות מסוימות, בשלבים מסוימים, מסיבות מסוימות היו צריכים להתייחס ככה. יכול להיות שבהמשך תקופת הגלות הארוכה גם נוצרה ההתייחסות הזאת לגויים, כאילו הם פחות טובים מאיתנו או משהו כזה. אני אומר את זה בתור יהודי. אבל גם אם זה המסר שאנשים שומעים, זה לא אומר שזה המסר הנכון, זה לא אומר שזה באמת המסר שהתורה מנסה ללמד אותנו. אני חושב שהתורה מנסה ללמד אותנו משהו אחר. אני חושב שהתורה מנסה להגיד לנו, אתם צריכים לתקן את עצמכם, ובסופו של דבר המטרה היא לתקן את העולם. המסר של התורה הוא אמנם פרטיקולרי לנו, אבל הוא גם אוניברסלי לכל העולם. וכדי לעשות את זה צריך תהליך שמתחיל בתוך עם ישראל בלבד. ורק אחרי שעם ישראל עובר את התהליך עם עצמו, הוא יכול גם לייצא את זה לעולם. וזה, שוב, זה נושא מאוד ארוך ומאוד גדול בפני עצמו, ואני רק מזכיר את זה פה, כי הפסקה הזאת היא דוקרת קצת בלב כשקוראים אותה, וצריך להתייחס אליה, צריך לענות על השאלה הזאת. ועוד איזשהו משהו שאפשר לראות בתורה, שהיא לא מנסה ללמד את עם ישראל שהוא יותר טוב מהעמים האחרים, אלא שהוא פשוט נבחר בגלל התכונה של האמונה והתכונה שלו של היכולת להביא את האנושות לרמה המוסרית הבאה, זה העובדה שארץ ישראל היא לא מקום שיכול לייצר אימפריות. כל האימפריות ששלטו פה לאורך ההיסטוריה בעצם הגיעו או מצפון או מדרום או ממזרח או ממערב, לא צמחו מפה אימפריות ממש. ארץ ישראל תלויה מאוד בגשם, והגיאוגרפיה שלה לא מותאמת ליצירת אימפריות. לא נועדנו להיות איזשהו חיל חלוץ של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהולך וכובש את כל העולם והופך את כולם ליהודים. אז בעיניי, הקריאה הזאת שהיהדות היא גזענית, היא בסך הכל קריאה לחפש את המסרים האוניברסליים של היהדות ולהפיץ אותם בעולם כמו שנועדנו לעשות. עכשיו אני רוצה לגעת בנושא השלישי שבחרתי לעסוק בו, שהוא ההמשכיות של התרבות היהודית מלפני אלפי שנים ועד היום. אז אני אקרא קודם מהספר בעמוד 197, ציטוט: אף על פי שיש המשכיות תרבותית מסוימת בין היהודים של תקופת התנ״ך ליהודים של ימינו, התרבות היהודית העכשווית מורכבת בחלקה הגדול יותר מתוספות מאוחרות, שרבות מהן ירשו היהודים משליטיהם הזרים. לו נסע דוד המלך בזמן והגיע לבית מדרש במאה שערים של ימינו, הייתה אוחזת בו פליאה. היהדות של ימיו הייתה כת חקלאית טיפוסית לתקופת הברזל, שפולחנה המרכזי היה העלאת בעלי חיים קורבן, כדי להבטיח יבולים טובים וניצחון במלחמה. בסוגריים לא מאמינים, קראו בית ספר שמואל, סגור סוגריים. מה בין זה לבין אסופת תלמידי חכמים שמעודם לא אחזו במעדר או בחרב, אשר בעודם לבושים במיטב האופנה הפולנית של המאה ה-18, מתפלפלים ביניהם בניב גרמני, סוגריים יידיש, על משמעותם של טקסטים ארמיים למחצה, סוגריים התלמוד, שנכתבו בבבל יותר מ-1,000 שנה אחרי דוד. סוף ציטוט. אז יש בטקסט הזה משהו מאוד נוקב. הוא טוען, דוד המלך הוא לא יהודי כמו שלומדי הגמרא במאה השערים הם יהודים. זו לא אותה יהדות, זה מה שהוא טוען. ואני רוצה לטעון שהיא כן, היהדות במהות שלה נשארת אותו דבר. נכון, זה לא נראה אותו דבר, התרבות משתנה, העולם משתנה. אנשים מפסיקים להחזיק מעדר ומתחילים לעבוד בהייטק. ואנשים משנים את הלבוש שלהם, ואני לא אענה בשביל החרדים, אני לא חרדי ואני לא לבוש כמו פולני מהמאה ה-18, אבל בכל זאת אנחנו לא מתעסקים בפולחן של קורבנות. אבל אם אנחנו חושבים על מה זה קורבנות, באופן פשוט, בני אדם בתקופת התנ״ך כולם הקריבו קורבנות, כולם האמינו ב פולחן כזה שבעצם מקריבים קורבן לאל, וזו הייתה משיכה טבעית. וכמו שהגמרא אומרת גם על מנשה המלך שעבד הרבה עבודה זרה, שהוא אומר לרב אשי, אם אתה היית שם היית מרים את שיפולי הגלימה שלך ורץ אחריי. כאילו גם אתה היית בתוך השטף הזה לרוץ ולעבוד עבודה זרה. אז הקורבנות הן איזשהו משקל נגד, הן דרך של התורה להגיד, כמובן זו רק פרשנות שלי ואני יודע שיש מי שאומר את זה, ואני יודע שיש עוד סיבות לקורבנות, אבל לצורך המהלך שלי כרגע אני אבחר בדרך הזאת להסתכל על קורבנות, שבעצם התורה אומרת לנו, יש לכם רצון להקריב קורבנות, אוקיי, בואו תעשו את זה בצורה מסוימת, במקום מסוים, עם בהמות מסוימות, ויש כל מיני קורבנות שונים שאתם יכולים להקריב, והכל קורה בצורה מאוד 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 ברורה ומפורטת. והכל צריך להיות בטהרה, ויש כל כך הרבה חוקים בזה, אבל הרעיון הוא שיש משיכה לפולחן של אלילים, וזאת צורת התמודדות עם המשיכה הזאת. אבל אם אנחנו חושבים על היום, גם היום יש פולחנים של אלילים. אלילים של אינדיבידואליזם ושל תאוות ושל הרבה דברים שהעולם מציע שבעצם לוקחות את האדם ושמות אותו במרכז וגורמות לו לרדוף אחרי עצמו. והפולחן הזה גם מאוד מאוד מושך, כמו שכל אחד מכיר על עצמו, אבל היהדות גם מתמודדת עם זה, וגם מציעה דרכי התמודדות עם זה, ובעצם זו אותה יהדות. העולם השתנה, ההתמודדויות השתנו, והיהדות מגיבה בהתאם. והאמונה שלנו גם כן מתמקדת בנושאים שיותר רלוונטיים אליה. ולכן אני חושב שלהגיד שזאת לא אותה יהדות ואין שום קשר, זה כמו להגיד שאין קשר בין איש שחי לפני 3,000 שנה לבין איש שחי היום. יש ביניהם דומה ויש ביניהם שונה, וכל אחד מהם נמצא בהקשר אחר, אבל הם עדיין יכולים להיות שייכים לאותו לאום ולאותה מערכת ערכים, אפילו שהערכים מתעדכנים עם הזמן. אז עד כאן לכמה מחשבות שלי על הספר קיצור תולדות האנושות של יובל נוח הררי. אם נהניתם ואהבתם את התוכן, אז אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם מישהו שיעריך אותו. תודה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא.